שלום וברוכים הבאים לפרק של מדרום תיפתח הטובה. בפרק הזה אני בעצם מביא ארכיון של פודקאסט שעשיתי בעבר שנקרא דוסקאסט, ראיינתי את הרב בצלאל כהן. בפרק הזה תשמעו את החלק השני של הרעיון שבזמנו עלה כפרק נפרד בפודקאסט דוסקאסט. בפרק הזה הרב בצלאל כהן תיאר יותר את החוויה האישית שלו כבוגר החינוך החרדי שנפתח לעולם ועבר כל מיני תהליכים. שוב, רעיון מופלא, אני נהניתי, אני ממש זוכר את זה בהרגה, ואני מקווה שגם אתם תהנו, אז שיהיה לכם סבבה. עכשיו את הפרק השני שלנו עם הרב בצלאל כהן. נמצאת איתנו פה עדיין הדס וגם הרב. סיימנו את הפרק הקודם, שאלנו את הרב על ספר שהשפיע עליו, והוא הזכיר דווקא, לפחות לי זה היה מפתיע, ספר על הרב עמיטל. איך קוראים לספר? באמונתו.
כן.
אז חשבתי באמת לפתוח את הפרק הזה באמת, אם תוכל לתאר לנו יותר את המסלול שלך בתהליך הזה, היה מרתק לשמוע באמת את המבט על הפלחים של החרדים ונוער נושר והפעילות של הישיבה וכל זה. ואני מתאר לעצמי שזה גם מסע אישי שאתה עברת בתור חניך קלאסי של גם עוד שאלה אולי מקדימה לאור הפרק הקודם, גם בן למשפחה ליטאית שורשית.
לא, אני אמרתי כבר שהסבתא באה מפרנקפורט. כשגדלתי בבית...
איפה גדלת?
גדלתי כאן בירושלים, ברחוב אלקנה, זה נקרא שיכון חב"ד.
שאיפה זה?
גאולה, לא?
קרוב, זה... הייתי קרוב לפעם תל ארזה, אזור...
היו אז עוד חילונים בטח בגאולה, לא?
לא, בזמני כבר מעטים. מה, היינו מתפללים באמת ברחוב, בשבתות, ברחוב צפניה, שם הייתה חנות של אבא שלי, ויש שם בית הכנסת הר צבי על שם הרב פרנק, אז באמת איפה שהיה גר עמוס עוז בילדותו, אבל לא, כשאני גדלתי כבר מעט חילונים גרו שם, אבל כשגדלתי זה היה נקרא, הבית שם היה נקרא בית יקי. החינוך של אמא שלי בוודאי היה חינוך יקי, היא גדלה במשפחה שהאימא הגיעה מפרנקפורט, אבא של אמא שלי באמת דווקא הגיע מבית של חסידי גור, מפולין, מצ'נסטרחוב, אבל הוא עצמו כבר היגר בתור בחור צעיר לפרנקפורט. והם הקימו בית יקי, וגם זה הבית של אמא שלי, שהיא הייתה דומיננטית בחינוך שלנו, וגם אבא שלי, שיאריך ימים, אמי נפטרה כשהייתי בן 17, אבי גם גדל במסלול דומה, אבא יליד וינה, האמא דווקא ילידת הארץ, אפילו גדלה בבית חסידי, אבא שלה אפילו היה במשך תקופה אדמו"ר מסלונים, אבל היא עצמה מסיבות שונות נעשתה יותר מודרנית ופתוחה, ועשה בצרפת, צרפת, והכירה את סבא. אז המשפחה שלנו הייתה נקראת משפחה יקית. לצורך העניין, ההורים שלי שניהם בוגרי חורב. אמא שלי למדה גם ביסודי וגם בתיכון בחורב. דוד שלה, שגם אח של סבא, שהוא גם הוא היגר מפולין לפרנקפורט, היה מהמייסדים גם של חורב וגם של כל תורה. ואבי למד בחורב ואחר כך בישיבת כל תורה, שזה אלה המוסדות היקים, של החרדים היקים.
זה החרדי אז חורב.
כן, כן, אבל חרדי פאי יותר.
כן.
עכשיו גם דודים שלי עברו את המסלול הזה, שני אחים של אמא שלי, וגם הם למדו בחורב ואחר כך בכל תורה, אבל הם המשיכו אחר כך לישיבת פונוביץ', ואחד היה תלמיד של הרב שח, ואחד היה תלמיד של הרב רוזובסקי, אז באמת, כן, הבית שלנו כבר היה יותר קרוב לחרדיות, אבל נגיד ההורים שלי, כשנולדה אחותי הגדולה, שהיא גדולה ממני בשמונה שנים, הם התלבטו בהתחלה אם לשלוח אותה לחורב או לבית יעקב. בסוף הם הכריעו על בית יעקב, ואז כל הילדים המשיכו לגמרי, כן. זה באמת הרבה פעמים, החלטה על מוסד חינוכי לילד ראשון, היא קובעת את המסלול של הבית. אז למדתי בתלמוד תורה של חינוך עצמאי, שגם כשהייתי בכיתות הגבוהות כבר אבי עבר ללמד באבי, לימד עשרות שנים בחינוך העצמאי, אבל משם המשכתי, זה נכון, המשכתי למסלול ליטאי קלאסי, למדתי בישיבה קטנה של כל תורה, שאז כבר הסממנים היקים היו פחותים, וכבר באמת הייתה ישיבה ליטאית טובה.
אני חייב לשאול, אז למדת את הרב שלמה זלמן אוירבך? צריך ללמוד אצלו?
הרב אוירבך לימד בישיבה הגדולה, אבל אני דווקא זכיתי להכיר אותו גם בזכות שאבי היה בוגר שכל תורה, אז הוא לקח אותי כמה פעמים וגם דודים שלי, אבל האמת שבעיקר יצא לי לבקר בבית של הרב אוירבך בזכות שהתחברתי עם נכד שלו שלמד שנה מתחתיי. היה נכד שהוא היה גר שם בבית, אז יצא לי...
איפה הוא היום? היום המשפחה שם גם מפוצלת? אני לא... הבן של הרב אוירבך הוא היום ראש הפלג, אם אני...
נכון, אז דבר ראשון, הרב אוירבך עצמו היו לו 10 ילדים, 3 בנות ו7 בנים, אז הם שונים. הרב שמואל אוירבך הוא באמת הקנאי שבמשפחה. יש עוד אחים, יש עוד אח שקצת קשור לקו הזה, אבל בוא נזכור שגם הרב זלמן נחמיה גולדברג, שהוא ודאי לא קנאי, והוא כן, כן. אפילו... אפשר אומר, יש לו השפעה גדולה גם בציונות הדתית,
כן.
אז הוא גם חתן של הרב אוירבך. אני היה לי קשר טוב, שאחר כך לצערי קצת נחלש, עם הרב מרדכי אוירבך בתל אביב, שהוא עוד אח, שהוא יהודי הרבה יותר פתוח ומבין, יש לו גם קהילה של בעלי תשובה סביבו. זו משפחת אוירבך היא משפחה
כן,
מגוונת.
ענפה.
הנכד הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא היום נמצא באיזושהי, הוא דווקא כן, יש לו קשר עם הדוד הרב שמואל אוירבך, הוא נמצא באיזושהי ישיבה שגם ישיבה אלטרנטיבית אפשר לקרוא לזה, אבל זה כבר נוגע לסיפור אחר שעליו לא דיברתי בפעם בשיחה הקודמת שלנו. אני תיארתי את כל הנשירה של נוער חרדי שבגיל תיכון. יש נשירה אחרת שהיא יותר מדוברת ומוכרת בקהילה החרדית, של נשירה בגיל ישיבה גדולה, שבעצם לפי נתוני למ"ס בכלל לא נקראת נשירה, היא לאחר 12 שנות לימוד, אבל בשפה החרדית זה כן, זה להיפלט מהישיבה הגדולה, וזה סיפור בפני עצמו.
אוקיי.
אז למדתי 3 שנים בישיבה הקטנה בכל תורה, היינו רואים את הרב אוירבך, אבל לא, עוד לפני, עוד כשאחי למד שם לפניי, הרב אוירבך היה מגיע לבחינות חודשיות. אבל כן, אני זוכר את הרב אוירבך במסיבות חנוכה היה מגיע ואומר דבר תורה לתלמידים, באמת היה מרשים מאוד. זהו, ואחרי 3 שנים בכל תורה נסעתי לבני ברק לישיבת פונוביץ', שהייתי עוד בחיי הרב שח, זה באמת היה השנים האחרונות ככה שהוא פחות תפקד, אבל 5 שנים הייתי בישיבת פונוביץ', בתוכם חצי שנה שיצאתי לעזור בהקמה של ישיבה אחרת בדרום. לא, בישיבה שנקראת קהילות יעקב בחזון יחזקאל, הקים אותה הרב חיים קלופט, בן של הרב יואל קלופט מחיפה.
חזון יחזקאל? לא, אני קצת מעניין את הדבר.
כן, ליד קריית גת.
יש מושב כאילו?
יש מושב חזון יחזקאל. זה קרוב לקוממיות, בין אלומה לקוממיות. יש מושב חרדי.
זה לא רק משאר ששם, זה מתחבא בחלץ כזה.
אתה יוצא, נראה לי באלומה, לא זוכר, לכיוון קומניות, יש כביש לכיוון קומניות. אז שם הקימו ישיבה, אחר כך היא עברה למודיעין עילית, אני לא יודע אם היא עדיין קיימת או לא, אבל זה היה חצי שנה מאוד מעניינת, כי זה היה, האמת שאם אני מסתכל כאיש חינוך היום, זה היה ההתנסות הראשונה שלי בחינוך. כי כבר באנו חבורה של בחורים... מבוגרים, זאת אומרת,
כן.
כבר שנה רביעית בישיבה גדולה, ואז בעצם התלמידים החדשים שנכנסו עד לישיבה, הם היו, מסרנו להם שיעורים, עזרנו להם ללמוד, בקיצור, זה היה התנסות ראשונה. אז זהו, כך, אז הייתי 5 שנים בישיבת פונוביץ', ואחר כך ניסיתי, רעייתי, פייגי, חזרתי לירושלים בעצם, למדתי בישיבת מיר 3.5 שנים בכולל, ואחר כך עוד 3 שנים בישיבה של הרב יצחק סולובייצ'יק, ועוד שנה בישיבת טיטרי, ואז okay. בעצם יצאתי לחיים, מה שנקרא.
זה שאלה, מה הייתה החוויה אז לאברך בגילך שמחליט להפסיק את הפרק של לימוד מוחלט?
תראו, זה היה באמת מהלך ארוך ומאוד מעניין. בוא נגיד ככה, השנים בישיבה, השנים בישיבת מיר היו שנים די רגילות של אברך, אולי, סתם אני יכול לדבר, כן, כל השנים שלי בישיבה הייתי אולי קצת יוצא דופן, נגיד ללמוד כך או ללמוד אחרת, אבל באמת בתוך
גבולות הגזרה, מה שנקרא בצבא.
כן, לגמרי.
שהגזרה זה גמרא או...
בעיקר גמרא, כן.
אתה יכול ללמוד על סדר טהרות, זה יהיה מאוד מפתיע, אבל עדיין זה בגבולות הגזרה.
כן, צריך לזכור, הזכרתי קודם את הרב שח, אז באותם שנים, הרב שח עצמו למשל, היה לו הרבה פולמוס, עם תלמידי הישיבות עצמם, איך ללמוד, האם להספיק יותר או לעיין יותר, אז דווקא פה אני באמת הייתי יותר בכיוון של הרב שח, אבל עדיין כתבתי הרבה חידושי תורה, גם התפסתי.
שאיזה כיוון זה של הרב שח?
יותר להספק, יותר,
okay,
מדבר תפקיר. ככה עם ידע רחב, כן, הרב שח טען שאתה, כשאתה עם ידע לא מספיק יודע, אז אין לך פרספקטיבה מספיקה.
ולפני שעזבת, למה בעצם עברת בין הישיבות? מה ההבדל למי שלא מכיר?
תראי, המעבר מישיבת מיר לרב יצחק סולובייצ'יק זה היה עניין כלכלי. הייתי כבר עם 3 ילדים, אישה, מורה, חינוך מיוחד, אולי עדיין, לא זוכר אם הייתה כבר מורה או עדיין סייעת. המלגה של ישיבת מיר הייתה מלגה קטנה. הציעו לעבור לכולל חדש, עבור אברכים טובים, מצוינים, מלגה מכובדת, יותר מכפולה.
וואו.
אפילו משולשת.
שמי מממן את זה?
לא המדינה, אל תדאגי.
נכון, לא, זה באמת מעניין. הרב יצחק סולובייצ'יק עצמו, הוא באמת, הוא גדל באמריקה, אבל אחר כך הוא עלה פה לארץ בהשפעת הקרובים שלו, משפחת סולובייצ'יק מארץ, ונעשה קנאי, אז הוא באמת היה נותן מלגה, זה היה נראה לי $1,000.
וואו, יש משיג מתרומות.
כן, תלמיד שלו, היו לו תלמידים שלו מארצות הברית, שבאמת תרמו לקבוצה קטנה, לא גדולה, אבל זה בלי דתות, בשביל דתות היינו רשומים במקום אחר, כי הוא לא לוקח מהמדינה.
אי אפשר בלי איזה קומבינה קטנה, כן.
אז לא, מבחינתו אתה לא צריך, אתה יכול לא לקחת, אבל האברכים לא ויתרו.
מה זה המלגה מהמדינה? רק...
זה מה שנקרא, אתה מקבל גם מלגה
ממשרד הדתות. יש איזה כמה מאות שקלים, זה 700-800.
גם היום.
כן, זה לא, זה הוצאה ציבורית, אבל לא יודע אם בסדר גודל שאנשים מדמיינים. אבל לא כל כך משנה. לא, גם שישבתי. טוב, אני מכיר מישהו שחתם במשרד הדתות, והיה עובד בבנק לאומי, הגיע עד לדרגת אנליסט. לא דיברתי במקומי. לא, לפחות למדתם באמת. גם אם זה לא היה בדיוק תחת המוסד שהייתם רשומים.
אז באמת זה היה מלגה מכובדת, וזה באמת בהחלט עזר. אבל בלי שתכננתי, באותם שנים אצל הרב יצחק סולובייצ'יק, פתאום נפתח לי עולם חדש, זה דווקא היה בזכות אחד הבנים שלו. פתאום לחשוב, האמת היא שזה היה חשיפה לעולם, לארון הספרים התורני בעצמו, זאת אומרת, פתאום להכיר את המורה נבוכים, פתאום לדעת שיש קולות אחרים בתוך מה שנקרא מחשבת ישראל, האמת היא שזה קצת מוזר שאתה רק בגיל 25 מגלה פתאום עולמות במחשבת ישראל.
זה באמת מוזר, זה אפילו בלתי נתפס למי שלא מגיע מתוך הציבור החרדי.
אבל צריך לדעת שאנשים שגדלים בתוך עולם הישיבות הליטאי, הם מכירים תפיסת עולם תורנית אחת. הם לא מכירים שיש בתוך העולם התורני קולות שונים. תראו, למשל, סתם, דוגמה מאוד טריוויאלית. גיבור התרבות החרדי, אחד גיבור התרבות, לא ספק, זה הרמב״ם, כן? יודעים, תראו, כל אחד יודע שהרמב״ם היה רופא, אבל זה לא, אין לזה שום השתמעות. אבל את המורה נבוכים, ואפילו הרבה הלכות מתוך, נגיד את ההלכה, את זה שהרמב״ם הוא נגד הכוללים, רוב תלמידי הישיבות לא יודעים.
ברמה שלא יודעים?
ברמה שלא יודעים.
אוקיי.
אז מכירים את המשנה תורה המצונזר.
זה לא מצונזר, זה שמי, המשנה תורה כזה גדול,
שפשוט
לא מגיע לסיפור.
העניין הוא כזה, שלא לומדים, לא לומדים את המשנה תורה סעיף אחרי סעיף. לומדים אותו בסוגיות של המסכת. אז אתה לומד משנה נזיקין, אתה לומד בבא בתרא, אז בכל סוגיה אתה מסתכל מה הרמב״ם אומר בסוגיה. אבל אתה אף פעם לא למדת את פירוש המשניות לרמב״ם, ואז לא למדת את המשנה שאל תעשה מטרה יתגדר בה ולא קרדום לחפור בה. אז בקיצור, כן, אז זה לא מצונזר כמו שלא לא לומדים את זה. כן. אז בוודאי גדולים אחרים ודעות אחרות אתה לא מכיר ולא נחשף. ואז פתאום כשאתה נחשף ופתאום אתה מכיר, אז אתה גם באיזשהו מצב שאתה אומר, אז מי יודע מה עוד לא סיפרו לי? לא, אני אתן אבל דוגמה לנושא שכן נפתח לי אז ובכלל לא הכרתי, זה באמת נגיד הנושא של קדמות הזוהר, או בכלל היחס לקבלה.
כמה? וואלה, מעניין אותי, אז תסביר. אני כן רוצה רגע לזרוק כאילו את ההקשר שלי, מה שאני מכיר. אני בא מבית המדרש של הרב קוק, אז יש איזושהי התייחסות באיזושהי גרת של הרב קוק, הוא אומר, ברור, כולם רואים שם, טוב, גם גישה מאוד מתאימה הרב קוק, עם ישראל קיבל את זה, אז אין כל כך על מה להתלבט, ובואו ניקח את הסיפור המוכר שזה נחשף על ידי הרב ליאון, דילון.
נכון.
וזה בעצם, אבל כמו שזה כאילו בתפיסה המסורתית, זה רשב"י שהתגלה והיה נסתר, ואולי זה רומז הרמב"ן באיזה מקומות ודברים כאלה.
עכשיו,
יש עוד דבר, לא, אני מכיר, טוב, גם אני יצא לי לקרוא דברים, וזה, אני יודע, במחקר, יש מחקרים אפילו מאוד מאוד ביקורתיים, אבל כאילו...
עכשיו, תראו, מי שגדל בעולם החרדי, הוא אפילו לא יודע שיש פולמוס. והוא אפילו לא יודע שזה בכלל הזוהר התגלה מאוחר. הוא יודע שאת הזוהר כתב רבי שמעון בר יוחאי, והוא אפילו לא יודע שיש לנו איזה חור במסורת הזאת. הוא לא יודע שהספרים... התחילו להתגלות רק בספרד אצל רבי משה די לאון. אז זה מצחיק, כי פה אני יכול לתת דוגמאות איך למעשה לפעמים אתה שומע על דברים רק שפתאום מישהו מנסה להכחיש אותם. זאת אומרת, יום אחד אני נמצא בבית מדרש של בלז ואני פותח זוהר ופתאום אני רואה שם הקדמה שמתפלמסת. עכשיו, לא ידעתי בכלל שיש שאמור להיות פולמוס, זאת אומרת, אבל הם באים לתקוף מישהו אחר. אז פתאום אתה מבין שיש מישהו אחר. עכשיו, וכאן זה באמת גרם לי סקרנות מאוד גדולה להכיר דמות את רבי יהודה דימודינה. רבי יהודה דימודינה שחיבר ספר ארי נוהם. אנחנו מדברים פה על גאון איטלקי בפדובה, שהוא בעצם, הסנדק שלו היה רמה מפאנו, שבעצם היה מקובל גדול. ורבי יהודה דימודינה כתב ספר שלם נגד הקבלה. בשם ארי נוהם. וזה באמת כל כך סקרן אותי, שנסעתי לספרייה הלאומית, וצילמתי את כל הספר, וקראתי אותו, ובאמת, זה ספר מדהים. אז פתאום אתה אומר, זה מה שאמרתי, פתאום אתה אומר, וואלה, עכשיו, אני אתן לו דוגמה גם איך בכלל נחשפתי פעם ראשונה לשם הזה, רבי יהודה דימודינה. יש תפילת יום כיפור קטן, שבעולם הליטאי זה נכנס כשהייתי בישיבה, מאוד חזק, בערב ראש חודש, אומרים תפילת מנחה ארוכה, תפילת יום כיפור קטן. עכשיו, יש שם הפיוט, יום זה יהי כיפור כל חטאותיי, שחיבר אותו רבי יהודה דימודינה. עכשיו, יצא ספר, יום כיפור, חוברת, יום כיפור קטן מועדר בצורה עם הסברים, עם מקורות, ואז כתוב שם ככה, הרב שריה דיבלצקי לא אומר את הפיוט הזה, שחיברו רבי יהודה דימודינה, שחלק על חוכמת האמת. אתם מבינים? זה גם שוב והפוך על הפוך, כאילו לא היית יודע על קיומו, לא שמספרים לך שפלוני לא אומר את הפיוט, כי הוא... עכשיו זה מאוד מעניין, כי הספר הזה של רבי יהודה דימודינה גרר באמת ספרי תגובה אחרים, הרמח"ל כתב ספר בשם מלחמות משה, ותלמיד של הגר"א, רבי יצחק אייזיק חבר, כתב גם ספר, תגובה על הרינועם. כן. אז זה היה תקופת גילוי, שפתאום אתה מגלה, וואלה, יש דברים שלא ידעתי.
מאיפה זה? מעניין אותי עד איפה זה מגיע. אתה מתחיל לגלות, בסדר, אז יש את המורה נבוכים, והזוהר זה לא בטוח רשב"י. זה על הכל? כאילו, גם הגעת לאולי לא היה יציאת מצרים?
אתה בעצם שואל את עצמך, ואתה לא יודע... ובאמת, אני חושב שזו תקופה מאוד מאוד מזעזעת. כי אתה אומר, מה לה, תראה, אני לא הייתי תלמיד שלא יודע בין ימינו לשמאלו, הייתי תלמיד טוב, תלמיד סקרן, והצליחו לספר לי איזה סיפור שפתאום, ואז כן, אתה אומר, אז מי אמר בכלל, מה כן, מה לא, זו תקופה מאוד, מאוד מאוד מטלטלת, אני גם קורא לזה, יש מצב כזה של עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, כאילו אתה כבר לא יודע, מה נכון כבר, מה לא נכון, זו תקופה מאוד קשה. מאוד קשה, ואז זה תלוי גם מי החברים שלך באותה תקופה, ואיפה אשתך, ו... כן,
אתה כבר בעל משפחה עם ילדים, זה לא שאתה...
נכון, נכון, זו תקופה... תקופה מאוד מטלטלת. כי אתה רגיל לעולם מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד ברור, ופתאום, ואז אתה גם שואל שאלות על אבולוציה, וזה כל פעם, כאילו, דברים אחרים, זה כן, זה לא, ו... כי לא, תראו, לא נותנים לך כלים להתמודד עם ספק. לא נותנים לך כלים להתמודד עם ספק. דווקא כאן אני רוצה כן להזכיר, בפעם הקודמת הזכרנו את הרב עמיטל, אז אני זוכר שמישהו בא לדבר איתו על ספר ישעיהו, זה ישעיהו אחד, ישעיהו שני, ו... והוא התייחס לזה ברצינות, ואז מישהו אחר ניגש אליו, אמר לו, מה הרב חושב שיש שני ישעיהו? אמר לו, לא. אמר לו, אז למה התייחסת ברצינות? אמר, רציתי שהוא ידע שגם אם זה שניים אני ממשיך להניח תפילין. אז זה באמת נקודה שאני אומר לך, אני גם פוגש את זה היום, פגשתי את זה לא מעט אצל צעירים חרדים, השלב הזה בין הוודאות ללחיות עם ספק ועם שאלות, זה מעבר דרמטי. מעבר דרמטי. שלא כולם צולחים אותו. לא כולם צולחים אותו. אבל זה באמת היה תקופה
כאן. אני חושבת שזה דרמטי לכולם, גם לי זה היה דרמטי.
כן, אבל זה...
אבל כשאתה מגיע ממקום כל כך, כמו שאתה אומר, כל כך סגור, זה הרבה יותר קשה.
כן. זהו, זו הייתה התקופה הזאת אצל הרב יצחק סולובייצ'יק, ואז עסקתי באמת אבל אני עסקתי פחות בשאלות האלו עוד של כן, מעמד הר סיני וכאלה, גם הנושאים האלה עניינו אותי וזה, אבל יותר בבירור של כל מיני כל מיני אקסיומות נקרא לזה, שהיו מבוססות על מאמרי חז"ל, שהם בעצם משנים תפיסת עולם. אני אתן דוגמה אחת פשוטה, נושא של ירידת הדורות. תראו, ירידת הדורות זה ערך בסיסי בעולם החרדי,
נכון.
שהוא מתאר את כל ההיסטוריה. זאת אומרת, כל ההיסטוריה, יש לך מבט מאוד מאוד ברור על ההיסטוריה. כי זה ברור שהאבות ומשה רבינו והשופטים והנביאים והתנאים והמוראים והראשונים והאחרונים, זה בעצם מסלול שאתה יודע בדיוק את ההיררכיה מאוד מאוד ברורה. מי הכי גדול, מי... עכשיו, זה מבוסס על כמה מאמרי חז"ל, עם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ועוד זה, והחזון איש למשל, מאוד מאוד העצים את העניין הזה, כן? כשביקשו ממנו, נגיד, לתקן יום צום על השואה, אז הוא אמר, מי אנחנו? אנחנו דור יתמי די יתמי, לא יכולים, דור שיפה לו השתיקה, אנחנו לא יכולים לתקן צומות. הרב שח, כשרצו לתקן קינות על, על השואה, גם אמר, מי אנחנו, איך אנחנו יכולים לתקן קינות, איזה. עכשיו, כשאני נכנס לברר את הנושא הזה פתאום לעומק, פתאום אתה רואה, נכון, יש את מאמרי חז"ל האלו, אבל יש גם מאמרים אחרים. וזה בכלל לא תפיסה חד משמעית, את ירידת הדורות היא לא אקסיומה מוחלטת, ויש לה הרבה יוצאי דופן והרבה חריגים.
כן.
וכשזה מתפרק, פתאום כל הפריזמה משתנה. פתאום הכל משתנה. כי ההיררכיה לא כל כך ברורה, ואתה אומר, לא ברור שמי שחי 200 שנה אחרי הוא בהכרח פחות ממי שחי 200 שנה לפניו. זה משנה את כל המערכת. כל המערכת השתנתה. עכשיו חשוב להכיר, כליטאי אפילו לא ידעתי שאצל החסידים באמת יש גישה שונה. זאת אומרת, החסידים גם מאמינים בירידת הדורות, אבל למשל הם עשו... תנועת החסידות היא אצלם שוברת את המבנה. זאת אומרת, כן. הם כן חושבים שגדולי החסידות חזרו למעמד של תנאים. זאת אומרת, אז אצלם...
גם במישור מסוים.
כל מיני, יש גם שם תפיסות, אבל פתאום אתה רואה, זה לא תנאי להיות יהודי להאמין דווקא ככה. אפשר להיות גם יהודי להאמין קצת אחרת. זה...
כן.
אז זה דוגמה אחת, אבל היו עוד דברים, כמו אילו ואילו דברי אלוקים חיים.
טוב. מתאר לעצמי שזה מן הסתם, כן, מאוד מאוד נרחב הסוגיות שצפו. וזה היה אצל הרב סולובייצ'יק?
נכון.
וזה הוביל למעבר לאיטרי?
כן, כן. זה הוביל דבר ראשון שכבר רציתי להגיע ללמידה יותר עצמאית. ללמידה לא לפי מסכת שקובעים לך הנהלת הכולל, עכשיו תלמד את המסכת הזאת ועכשיו תלמד את המסכת הזאת. וללמוד יותר.
למי שלא מכיר, שאני ביניהם, איך שזה עובד בישיבות זה שיש כל שנה, כל הישיבה, פשוט כל השנה לומדת מסכת מסוימת?
נכון, נכון.
שזה שלושה סדרים או שזה סדר?
דבר שם זה שני סדרים. רוב הכוללים הם שני סדרים, כי אתה צריך להיות בבית בערב, ואם אתה רוצה בערב ללכת ללמוד, שיש גם כזה דבר שנקרא כולל ערב, אז זה בדרך כלל בקרבת הבית, בית מדרש בקרבת הבית, אבל הכוללים הם שני סדרים.
ולומדים את אותה המסכת, וזה שנה או שזה זמן?
זה יכול להיות. הכוללים משתנים, דרך אגב, גם הכולל שלמדתי לפני כן, ישיבת מיר, בגלל שהיא כל כך גדולה, ויש בה אלפי תלמידים, אז יש קבוצות שונות, אבל קבוצה אחת לומדת אותו דבר, לומדים מסכת בבקם, לומדים מסכת זבחים, לומדים... כן,
אבל לא מתעמקים במאמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ירידת הדורות, על זה אין קבוצה.
לא, לא. זה באמת אינדיבידואליסטי. כן.
גם לא כל כך בבית מדרש נראה לי.
נכון, דרך אגב, יש קבוצה, יש לא מעט תלמידי חכמים שהם באמת אינדיבידואליסטים, שהם מתרכזים בכל מיני קבוצות, אפשר לראות אותם במכונים להדרת ספרות תורנית, אפשר לראות אותם בספרייה הלאומית. הייתה פעם כתבה מאוד מעניינת של יואב סורק על התלמידי חכמים האלו, ויש להם היום גם פורומים באינטרנט. זו קבוצה מאוד מאוד מעניינת, שמצד אחד היא מגיעה באמת, אם כן מבררת מאוד מאוד את הנושאים האלה, אבל בהרבה מובנים היא נשארת מאוד חרדית.
כן.
לא, זה הוביל אותי באמת לשאלות המעשיות, דבר ראשון לרצון להתפרנס לבד, וכן גם לשאלות על המודל, כי אז כשאתה שואל את השאלות האלה, אתה גם שואל שאלות בכלל על המודל החברתי ועל המודל הכלכלי. זהו, ואז עברתי לאיטרי ולמדתי לבד, והיה לי גם בן דוד, בן גילי, שנתיים מתחתיי, שלמד בישיבת פונוביץ', והיינו חברים טובים, אנחנו חברים עד היום חברים טובים, שעשינו כברת דרך ביחד, באמת גם בבירור של הרבה סוגיות, למשל גם הרבה סוגיות של תורה ומדע, ואז היה שנה של למידה עצמאית, וגם הרבה התבוננות על... לאן הקהילה החרדית הולכת, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית. כי אז אתה פתאום, כמו שאמרתי, אתה פתאום מרשה לעצמך לשאול שאלות על דברים שהם היו אקסיומות. האם זה נכון שכל הגברים הולכים ללמוד תורה? אפילו על ילודה. האם זה נכון? כאילו הרבה דברים, באמת. הנה, למשל זה, פתאום אתה אומר, אתה מברר את הסוגיות. האם תכנון ילודה הוא דבר פסול? פתאום אתה פותח שולחן ארוך. מותר, כאילו...
בשולחן ארוך אתה מוצא שמותר?
כן.
אני חייב לזרוק על זה רק כי החוויה שלי שיצא לי, זה אפילו טאבו בציבור הדתי הרגיל כנושא תורני, בוא נאמר ככה. אולי אנשים ידברו על זה אחד עם השני, לא יודע איפה, אבל כמעט לא, יש, כי יצא לי להתעניין בזה שם תרב אליעזר מלמד, שפרסם איזה משהו קצת שמתייחס, אבל בגדול זה טאבו, זה מין אמירה כזאת ברור, שתולידו כמה שיותר ילדים, אם האישה היא על סף קריסה.
אוקיי, בסדר.
זה תלוי בחברה, זה לא כל המקרה.
לא, אבל גם ההבנה.
ברוב הרבנים, זה לא נושא, כאילו יש באמת ליברלים שתמצאים, וגם באוכלוסייה.
כן, מלכה פיטרקובסקי, על זה כל החיים שלה מדברת.
מי זאת מלכה, עם כל הכבוד, כן, בליגה התורנית.
יש נקודה, תראו, אני אגיד לכם, קודם כל הלימוד של הסוגיה מעלה לך דבר שם תובנה ראשונה, שהסוגיה היא לא הלכתית, היא השקפתית. זאת לא סוגיה הלכתית. כי בשולחן ארוך כתוב, אישה מותרת לשתות כוס של הקרין. עכשיו, אשתו של רבי יהודה הנשיא, כגמרא אומרת, היה לה צער לידה, שתתה כוס של הקרין. זאת אומרת, היא תכננה ילדה, ראתה, קשה לי, ההיריון קשה לי, אני עושה את זה. בשולחן ארוך נפסק...
היא שאלה את בעלה, היא עשתה שאלת רב.
כתוב שהיא שאלה את רבי... היא עשתה שם שאלת רב, בלי לספר מי, אבל כן. שאלה אם מותר ואמרו לה שכן. אז מותר, כתוב בשולחן ארוך שמותר.
אוקיי.
אז אולי, אז פה גם, אתה גם רואה, דרך אגב, אתה פותח תשובות ואתה רואה כשהם מנסים להתמודד עם זה, אז או שהם נותנים ביקורת ביקורת השקפתית, אומרים, בסדר, מותר, אבל זה לא ראוי, והבעל צריך למנוע, או שהם אומרים, היא הייתה במצב של סכנה, כאילו פתאום מנסים לקחת את הדבר הזה, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך שזה מצב של סכנה, אבל...
אוקיי.
בקיצור, אז כן, אתה רואה שם כל מיני דברים מעניינים באמת, איך המקורות ההלכתיים והשקפתיים, זה היה מאוד מעניין, זה רק הבאתי כדוגמה. על כל פנים, אבל באמת הנושא שמאז עסקתי היה המבנה של הקהילה החרדית, ואז התחלתי לעסוק בעיקר בהיבטים הכלכליים. וזה התחבר עם מהלך אחר, עם מהלך של נתניהו כשר אוצר והתוכנית הכלכלית של נתניהו, התוכנית הכלכלית של 2003, שבציבור החרדי זה היה נקרא גזירות השסג, אם אתם זוכרים, זה היה אז קואליציה
עם
שינוי ללא חרדים.
כן, והמפד"ל היו בפנים, וואי. יצא לי אז איזשהו תקשורת קצרה עם מישהו חרדי, זה היה נתפס ביניהם עכשיו קראתם ברית עם, התנתקתם מהיהדות, קראתם ברית עם שונאי נפשנו, וסדר פוליטיקה, אני מאמין שכבר שכחו מזה, אבל באותה תקופה אני באמת זוכר את החוויה הזאת של עד כאן.
נכון, אז, ואז באמת אני, אצלי זה היה קו פרשת המים, בעצם מה שגרם לי במובן מסוים כאילו לסגור את הגמרא, הלכתי יחד עם אותו בן דוד שהזכרתי, הלכנו להרבה רבנים ואנשי ציבור חרדים, לשאול לאן הסיפור החרדי הולך מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית.
זה משהו שאנשים מתייחסים לזה, חושבים על זה? זאת אומרת, הלכתם לשאול.
בוא נשמע מה אמרו להם, לדעתי התשובות היו מגומגמות, ההימור שלי.
האמת היא שהתשובות מאוד הפתיעו אותנו, כי התשובה הייתה, אתם צודקים, אבל מה נעשה?
וואו.
יאו,
איזה בעצה. כן.
וזה לא הציטוט גם מן הסתם.
נכון. וזהו, וזה באמת הוביל אותי להתחיל לעשות מעשה. המשימה הראשונה שאני יודע זה לכתוב ולדבר, ואז התחלתי באמת בכתיבה, והתחלתי במכון פלור סמר למחקרי מדיניות, ושאז פרסמתי בתחילת 2005 חוברת מפרק מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית.
רגע, אני רוצה לשאול שנייה, זה נשמע מכון מקצועי.
נכון. אז איך הוא לקח אותי?
כן.
כן, זה סיפור מאוד מעניין באמת. באותה תקופה היה שם דוקטור יעקב לופ, מי שהקים את המכון ועמד בראשו זה פרופסור אמירם גונן, שעד היום אנחנו בידידות גדולה. הוא עשה לפני כן מחקר על קהילה חרדית בניו יורק, על הקהילה החרדית בלונדון. זה התחיל עם זה שדוקטור יעקב לופ, שכתב איזה ספר על מפנה בקהילה החרדית, פגש אותי באיזשהו מקרה, גם זו פגישה מעניינת, והוא רצה שאני אהיה מידען, כאילו, וביקש שאני אכתוב לו לכמה ניירות מידע, ואז פרופסור אמירם גונן ראה את זה ואמר שיכתוב פרסום, למה רק... זהו, ובאמת זה יצא חוברת מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית, מבט מבפנים, יש את זה עד היום ברשת. האמת היא שהתפרר לי עם השנים שהרבה פעמים סטודנטים אומרים לי, תשמע, זה נמצא בחומר קריאה שלנו בקורס, בכל מיני קורסים. זהו, זה היה ב-2005, ואז התגלגלתי גם, נכנסתי לעבודה בג'וינט, במיזם של, זה היה קודם תוכנית אב לקידום, לפיתוח תעסוקה, שמיזם של משרד התמ"ת אז והג'וינט, ואחר כך זה מה שנקרא טבת, תנופה בתעסוקה, ושם עבדתי מדצמבר 2004 עד 2010, בקידום תעסוקה בציבור החרדי, בתוכניות שונות, בשילוב של חרדים בעבודה, בלימודים אקדמיים, בצבא, בשירות אזרחי. במקביל הייתי גם מעורב בהקמה של עמותות חרדיות שעוסקות בנושא, בהקמת קרנות שעוסקות בנושא, כתבתי, המשכתי לכתוב בכמה מכוני מחקר, וגם אז ב-2005 הכרתי את האינטרנט לראשונה, ואז כמו שאמרתי, נכנסתי
לאחור. האמת היא שאני נזכר בחוויה שלי שפעם ראשונה הגעתי לאתר ויקיפדיה, שהוא היה, אני חושב שבעיקר אני כבר הייתי חשוף לאינטרנט, גדלתי, הכרתי מה זה אינטרנט, אבל אני חושב שהוא פשוט היה עוד בתחילת דרכו, כאילו, פשוט קלטתי איזה מגניב זה, שכאילו אני יכול לערוך את הערכים ו... לברוא את העולם במידה הזאת. אני זוכר את זה פשוט כחוויה, אז אני לוקח את זה כדי לשאול אותך, אם אתה זוכר את החוויות מאז, כאילו.
תראה, אני את האינטרנט הכרתי, אמרתי קודם שהייתה פגישה מאוד מעניינת, כי באותה פגישה הכרתי כמה אנשים חדשים. אז אחד מהם אמרתי קודם, זה דוקטור יעקב לופו, ואחד זה חבר טוב שלי, שהיום הוא דוקטור שלמה טיקוצ'ינסקי, והוא הכיר לי את האינטרנט. עכשיו, איך זה הלך? אני סיפרתי לו, לי היה חלום, להוציא כתב עת פנים חרדי, לדיאלוג פנים חרדי. ואז פגשתי אותו וסיפרתי לו את זה. הוא אמר לי, זה רעיון מאוד טוב, אבל תשמע, יש לנו את זה כבר באינטרנט, יש לנו קבוצה חרדית שנקראת עצור כאן חושבים. והוא, אמרתי לו, אני לא יודע מה זה אינטרנט. אז אמר לי, בוא אני אראה לך. ואז הכרתי את האינטרנט. אז ההכירות
הראשונה שלי... להכיר את האינטרנט דרך עצור כאן חושבים זה גם חבר, זה משהו יותר ממוקד, כאילו.
חד משמעית. ואז התחברתי לאינטרנט, עשיתי חשבון, זה עוד היה על קו הטלפון, נתנו אנלוגי, בקיצור. ואז עצור כאן חושבים במשך, כשעזבתי את ישיבת איטרי, זה היה בערך באותה תקופה, במשך חודש אני יכול להגיד שהכולל שלי היה עצור כאן חושבים. באמת כתבתי שם הרבה, והרבה נושאים נפתחו, והיה מאוד מרתק. ואז הצטרפתי גם לבחדרי חרדים, ולדיון הסוציולוגי, ואחר כך מאוחר יותר פתחתי את פורום אגודה אחת, שאפשר לומר שבמובנים מסוים זה היה התחלה באמת של יצירת קבוצה שמדברת על השאלות הסוציולוגיות החרדיות. אני גם...
רגע, סתם הזמנת, האמת היא שדי תיארת ברמה הטכנית את המקומות שעברת בהם, אבל אני מאמין שגם, ציינת את זה סוציולוגית חברתית, זה תהליך, זאת אומרת, מבחינת המקום שאתה משנה, כי סך הכל... היית אברך די קלאסי, ועשית את הסיבוב אצל הרבנים, אני מאמין, זה היה עוד מאותה עמדה, וזה תהליך גם שאתה עובר מבפנים, וגם שאתה עובר כלפי חוץ, אז איפה חווית את הנקודות מפני האלה? גם כלפי חוץ, אני מאמין שהיה שלב, זאת אומרת, כשתיארת את זה שהלכת להיות מידען אצל פרופסור, אני כבר התתאר לי בראש מה עושים היום לגייסי גיוס, כאילו, את הסוג של... משטאפ, כביכול, ברור שיש כאלה שמסתכלים עליך ככה, אז מעניין אותי לשמוע על התקריות האלה, התהליכים האלה.
נכון, אז יש גם את התהליך הפנימי וגם את התהליך החיצוני. תראו, בתהליך הפנימי, זה כן, זה נכון שהייתי אברך קלאסי, אפשר לומר, אבל פה אני חושב שיש גם את השורשים היקים, בגלל שבסופו של דבר גדלתי עם אבא עובד וירא שמיים. הכרתי... זאת אומרת, בבית בוודאי לא ראו דבר פסול בעבודה, אבל שלחו אותנו לעולם הישיבות הליטאי, וזה היה ברור שוודאי אנחנו תלמידים טובים, אז אנחנו ממשיכים שם. אבל אני חייב להגיד שגם כשהתחתנתי, אמרתי לרעייתי, אמרתי לה, תראה, אני הולך ללמוד בכולל, אבל אני יודע שעל פי ההלכה החובה שלי זה לפרנס, רק את מוטלת על עצמך את הזה, אבל אם... אם את תחליט יום אחד שאת מעוניינת, אז זאת חובתית. זאת אומרת, למרות שהייתי אברך כולל, אמרתי משהו שאני לא יודע כמה בחורים ליטאים אומרים, אבל עכשיו אני כן יכול לציין, למשל, מקרה כזה, שממש תפס אותי מאוד. אנחנו התפללנו בבית הכנסת, וכל השנים הזכרתי בהר צבי, יחד עם יהודי יקר בשם יונה עמנואל, שהוא גם היה קרוב משפחה רחוק שלנו.
המעיין.
נכון. עכשיו, את יונה עמנואל הכרתי כקרוב משפחה רחוק, מתפעלנו בבית הכנסת, קונים אצלו משקפיים באופטיקה אולמן את עמנואל בקין ג'ורג', וזהו, ידעתי גם שהוא בפאי, ולא זוכר אם ידעתי שהוא עורך המעיין או לא ידעתי, גם לא ידעתי בדיוק מה זה המעיין. היה ספר שהוא הוציא יחד עם...
מה זה המעיין?
כן.
מה זה המעיין?
רוב האנשים לא מכירים.
עוד רגע אני אגיד מה זה המעיין, אבל היה ספר שהוא הוציא לאור יחד עם אחיו, בשם יסופר לדור, שהוא סיפר את הסיפור המשפחתי שלהם בשואה. זה ספר שמאוד אהבתי, גם קניתי אותו לפייגי כשהיינו מאורסים. ואז יום אחד נפטר יונה עמנואל, והלכתי, ראיתי מודעה שיש הספד, ואת הכנסת שהתפללנו בהר צבי, הלכתי להספד. והספד הזה, במובנים מסוים, שינה לי את החיים. לא הוא היחיד, אבל זה, אני זוכר שזה נתן לי איזה בום כזה.
מתי זה היה?
17 שנים, 16 שנים, אני לא זוכר בדיוק. נראה לי בתקופה שהייתי אצל הרב סולובייצ'יק.
אוקיי.
ואז היו כמה הספדים בבית הכנסת. הספידו אותו רב בית הכנסת, הרב בוגרד, רב ליטאי קלאסי, שאותר אותו, והיה נראה שהוא מספיד בדיוק את מה שאני חשבתי. יהודי, בא לבוס, יש לו אופטיקה, יהודי טוב, הרשמיים, מתפלל טוב, מקפיא, בסדר. הספיד אותו חתנו, הרב זה וייטמן, הרב של תנובה.
וואלה. שם בבית כנסת, בארץ זה הגיע?
כן, כן.
וואלה.
והרב זה וייטמן דיבר, המעיין זה כתב עת של פועלי אגודת ישראל על שם הרב יצחק ברויר, ש... יונה אמנואל ערך אותו, היה עורך, לפני כן נערכו אותו והוא לא יצא בצורה מסודרת, ואז יונה אמנואל נכנס, במשך 40 שנה, כמו שעון שוויצרי, כל 3 חודשים יצא קובץ תורני.
כן.
המעיין. כתבו בו רבנים שונים, היו בו נושאים הלכתיים, נושאים השקפתיים, והיה שם פולמוס מפורסם בין הרב וולבה לפרופסור זאב לב. והוא ממשיך מאז, העורך הבא אחרי יונה אמנואל זה הרב יואל קטן, שממשיך להוציא את זה. אבל, ואז הספיד חבר שלו, שגם פרסם לא מעט מאמרים במעיין, הרב רפאל אוירבך. ופתאום, שמעת על משהו אחר, משהו שאתה לא מכיר. אותו יהודי שהכרת כאופטיקאי הנחמד, שאתה קונה אצלו משקפיים. פתאום אתה שומע על יהודי שכל רגע פנוי לומד תורה, ועל יושר קיצוני, ועל... באמת, פתאום אתה רואה, הוא היה תלמיד חכם, האיש הזה לא הכרת אותו, כאילו בכלל. וזה נתן לי פתאום שינוי תפיסה. עכשיו, תראו, זה גם נתן לי פתאום להבין את סבא שלי, שלא כל כך הכרתי. אבא שלי, אמא שלי, שהזכרתי, הוא גדל בפולין ועבר לגרמניה ונעשה יקה. אני ידעתי שהוא שלח את הילדים שלו לחורב כל תורה פונוביץ', והוא עצמו היה יהודי תלמיד חכם שכל רגע פנוי למד תורה. אבל ידעתי תמיד שלשלושת הבנות שלו הוא חיפש אנשים עובדים. ולא הבנתי מה הסיפור הזה. הרי הוא תלמיד חכם. הוא היה מורה כל השנים והוא גם היה מזכיר אחר כך לסוף. אבל הוא היה יהודי מתמיד גדול, שתקן, אדם, אבל תלמיד חכם. וידעתי שהוא שמח שיש לו בנים תלמידי חכמים. ולא בדיוק הבנתי מה הסיפור, למה הוא רצה לבנות שלו אנשים עובדים. ופתאום הבנתי, מה זאת אומרת, הוא חשב, יונה אמנואל, זאת אומרת, הוא חשב, תורה עם דרך ארץ, אדם צריך כל רגע פנוי ללמוד תורה, אבל הוא צריך להתפרנס.
כן.
וזה התחבר לי פתאום גם עם הרמב״ם, פתאום הבנת שיש פה איזה משהו שאתה לא יכול לבטל אותו, זה לא כמו שהרב בית הכנסת חשב, טוב, עוד איזה בלבוס... כן. אז זה דוגמה אחת.
ובעצם מה שאתה מדבר זה לכתחילה.
נכון.
כלומר, כי בהתחלה בפרק הקודם, שדיברת על השליש שמסתדר והשליש לא ממש, חשבתי שאתה רוצה לומר טוב, אז השליש הזה טוב לו שיישאר. אבל לא
שם. הוא לא חלק על זה פה.
אבל אני שואלת, כי אתה אומר לך, תחילה, אפשר גם לעבוד, וגם אם יש משמעות, יש ערך גם בעבודה.
נכון. עכשיו אני אגיד ככה, שבאמת הרבה זמן עסקתי בשאלת הלכתחילה ובדיעבד, ואני חושב ש... הנוסחה היא כזאת, אני קורא לזה היום נוסחת השבטים. לא, באמת.
זה נמצא לי בקונטקסט עם הנאום של הנשיא ריבלין.
נכון, אבל אני מדבר על 12 השבטים או 13 השבטים. אני אומר ככה, תראו, אם מסתכלים בחז"ל, רואים שבאמת יש מודל כזה, יש מודל חרדי. הוא נקרא שבט לוי. אתה גם פותח רמב"ם, לא ברור אם זה בדיוק, אבל בערך זה מזכיר, כן? שבט שלא הולך לצבא, ואין לו חלק בארץ, והוא חי מצדקה, או חי ממעשרות.
זה החרדים צריכים להכיר, אני מקווה ש...
כן, כן, את הלא שבט לוי בלבד, הם ודאי מכירים את זה. אבל עכשיו...
רגע, אני אסביר למאזינים שיש הלכה ברמב״ם, שם הוא כותב ששבט לוי מוקדש לתורה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שחפץ ליבו בתורה, יכול ללכת בדרכם, ונמצא ציבור בעם ישראל.
אז...
באמת שאתה משבט לוי.
נכון. עכשיו, אז אם נשאל ככה, האם להיות ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, זה לא לכתחילה? ברור שזה לכתחילה. האם לשבט לוי יש יתרון שאין לשאר השבטים? ברור שכן. זאת אומרת, יש נבחרת, יש איזה אליטה, אבל זה לא אומר שכל אחד אמור להיות מהם. זה לא בדיעבד לא להיות מהם. זה לכתחילה... כן, זה לכתחילה להיות ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, בנימין, זה לכתחילה. ולמרות זאת, גם להיות לוי זה לכתחילה, ויש לזה מעלה, מעמד של תלמידי חכמים וכו'. כן,
אבל זה 1/12 נגיד, מתוך השבטים.
תראי לך שבדרך כלל שיש לי, אבל שהיו ויכוחים חרדיים, אז בדרך כלל אומרים, מישהו צריך ללמוד תורה, לקחנו את זה על עצמנו, כי בדרך כלל באפולוגטיקה כלפי חוץ, אז כן נכנסים למקום הזה שכן, אנחנו לקחנו את התפקיד הזה, מישהו צריך לשמור על הגחלת של עם ישראל.
אז אם ככה, אני אגיד לכם, בשנים האחרונות, כשאני צריך להגיד במה שנקרא בכמה מילים, מה לא עובד בחרדיות, או מה עבד בעבר, או איפה המסר, מה אני כן מוצא בחרדיות, אני אומר ככה, דווקא אני מקבל, זה לא רק אפולוגטיקה, אני מקבל את הטיעון החרדי. אני אומר, החרדים לקחו על עצמם את המשימה להיות שבט לוי. הפספוס היה כשהם חשבו שהם עם לוי. יש שבט לוי, יש שבט כזה, אבל שבט לוי זוכר שיש את כל שאר השבטים. כן. וגם יש לו יחסי גומלין עם כל השבטים, הוא הרי שבט לוי הוא מפוזר בכל השבטים. הוא מלמד תורה את כל השבטים והוא מקבל מהם מעשרות, זאת אומרת גם צריך לזכור שזה לא חד צדדי, הוא לא רק מקבל תורמות ומעשרות, הוא גם יש לו תפקיד, הוא יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, באת אל הכהן, הכהנים הלוויים, אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, זאת אומרת, יש יחסי גומלין. עכשיו, אם אתה זוכר שאתה שבט, אז אתה זוכר כמה דברים. דבר שם אתה זוכר שזה לגיטימי, כמו שאמרנו, זה לגיטימי שיהיו עוד שאר שבטים, וגם אתה יודע שיש יחסי גומלין. מה שקרה לחרדים, שהם גדלו וגדלו וגדלו, ואז הם שכחו שהם שבט, והם חשבו שהם עם. עכשיו, אין עם כזה, אין עם לוי, כי אין זכות קיום לעם, שהוא לא שאין לו צבא, ושהוא לא עובד, ושהוא מתפרק, אין דבר כזה. וגם הם שכחו שיש יחסי גומלין, שאם אתה מקבל, אתה גם צריך לתת. וזה הפספוס. ולכן אני אומר, אני רוצה להחזיר את המצב לקדמותו. תהיו שיהיה שבט לוי. ועכשיו זה הרי לא ייתכן שכל החרדים יהיו שבט. זה לא...
כן.
ואז מתוך החרדים יהיו כאלה שימשיכו את אותה משימה של שבט לוי. אבל הם, כמו שאני אומר, הם יזכרו שזה לגיטימי גם להיות שבט אחר. הם יזכרו שצריך להיות יחסי גומלין שכך ותן. בסדר. אבל המצב העכשווי הוא מצב של מחשבה של עם לוי, הם לא רואים מסביב, הם לא מבינים שאתה מקבל ונותן, ואז הם נכנסים לאפולוגטיקה יותר מסוכנת, שהם אומרים, אנחנו מתקיימים בנס, אתם מתפרנסים בזכותנו, כל מיני אמירות מסוכנות מאוד.
טוב, אני מבין
שאנחנו
צריכים לסיים, אתה רוצה לגמור לנו בספר מומלץ נוסף לסיום?
כן, הוא ספר קצת קשה יותר, ספר שכשלמדתי באמת אצל הרב סולובי ביתרי דווקא מצאתי אותו ומאוד מאוד תפס אותי, דמות מאוד מיוחדת, זה הספרים של הרב עקיבא יוסף שלזינגר.
וואו, אני... לב העברי, נכון?
כן, זה לא רק לב העברי, יש לו עוד כמה ספרים, יש הכולל לעברים. הוא בעצם, הוא יהודי הונגרי מתלמידי הכתב סופר, מאוד קנאי, אבל תפיסה מאוד עצמאית, הוא מבסס תפיסת עולם שמבוססת על מקורות של חז"ל. בעצם תלמידיו היה יואל משה סלומון שהקים את פתח תקווה. יש על שמו, כן, כששומעים את זה כולם צוחקים, כי יש בני אייש, זה על שם הרב עקיבא יוסף שלזינגר, עכשיו זה נשמע משהו תימני. עכשיו, הוא באמת היה איש שקרא תיגר על הרבה אקסיומות, גם סביב הנושא הזה של תורה עם דרך ארץ, הוא,
כן.
הוא היה מאוד חריף, הוא היה מאוד בעד תורה.
הוא מאוד היה ביישוב הישן.
הוא היה ביישוב הישן, אבל תראו, גם הוא עשה דברים עצמאים. נגיד כשהוא הגיע למסקנה שבירושלים צריכים לתקוע בשופר, גם בראש השנה שחל בשבת, אז הוא תקע בשופר. אז הוא באמת היה בעל דעות מאוד עצמאיות. כמובן שאני לא מאמץ אחד לאחד את הדעות שלו, אבל אני בהחלט מאמץ מאוד את הגישה לחפש בחז"ל, להיות מקורי, עצמאי, וגם הרבה הוא מציע איזה מודל לחברת מופת, דברים מאוד מאוד מעניינים. אני לקרוא את הספרים שלו ממש היה לי מחיי נפש ונתן לי הרבה השראה.
לא תמצאו אותם בחנויות המובחרות.
אבל באינטרנט אפשר למצוא.
זה בטח בעברו בוקס.
נכון,
יש בעברו בוקס. אפילו לא צריך אוצר חוכמה.
נכון.
בסדר. תודה רבה רב, היה לנו לעונג.
כן, היה מרתק ואנחנו מאחלים לך בהצלחה.
בהצלחה, תודה רבה.
תודה לכם.